שעה היסטורית. תוכנית מכוונת או יד המקרה. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על תפקידו של ביסמרק בעיצוב גרמניה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו היום עוסקים באחד הסיפורים המעניינים וחשובים בהיסטוריה, שמתחיל דווקא במדינה קטנה בשם דנמרק.
כן, לא בדיוק קטנה, מפני ש... להשלכות מעבר לגבול.
כן, אבל היא קטנה יחסית, נגיד, לאימפריה האוסטרו-הונגרית, היא קטנה למדי.
כן, אבל היא הייתה יותר נבונה מני עושה, מפני שהיא לא ניזוקה, במידה שהאימפריה האבסבורגית ניזוקה.
קודם כל, בוא נתמקם לגבי דנמרק עצמה. אנחנו נמצאים במאה ה-19.
בהחלט.
דנמרק קיימת כמה שנים בשלב הזה?
מימי הביניים.
כבר מימי הביניים.
בהחלט.
מדינה שנשלטת על ידי מלך, שום מולה שושלת מלוכה.
עד היום.
אם כי היום צריך לומר מלכה שאין לה סמכויות שלטוניות, כמובן, כמו באנגליה. איך המדינה הזו מתנהלת בתוך הסבך האירופי ויחסי הכוחות בין המעצמות? היא אף פעם לא מנסה לטעון לכתר.
לא, אבל ידעה תקופה של תהילה גדולה, הוויקינגים, כאשר הדנים הנועזים ביותר הגיעו אפילו לארץ ישראל.
הגיעו לארץ ישראל?
כן, אפילו.
מה, במסע כיבושים? או טיול נעים במזרח התיכון?
טיול שמנסים לשדוד אם לא...
טיול ביזה.
ביזה, בדיוק. דרך אגב, ככה נורמנדיה, למשל, היא מחוז צפון צרפתי, שעליה השתלטו הדנים, הוויקינגים, וקראו להם נורמנדיה, אנשי הצפון. והם היו מאוד נעימים, אם כי היום הנורמנדים מאוד גאים שהם צאצאיהם.
גם בדנמרק עד היום מדגישים את המסורת הוויקינגית. לי באופן אישי יצא להשתתף, לא באופן פעיל כמובן, בטקס בלתי מתקבל על הדעת, שבו ביום הכי קר בשנה בדנמרק, והיום הכי קר בשנה בדנמרק הוא קר,
כן,
אנשים פושטים את בגדיהם ורצים לתוך אגמי הקרח כדי להזדהות עם המורשת המעוללת של הלוחמים הוויקינגים.
והם לא מצטננים.
אני בטוחה שמצטננים, ובוא נאמר שזה אחד המנהגים שאני לא הייתי ממליצה לאמץ, אבל זה מה שהם עושים.
האקלים שלנו לא נותן
את זה. לא מאפשר את זה, בכל מקרה. אבל עד היום מבחינתם, הוויקינגים זו באמת מורשת שיש להתהדר בה.
כן, וגם הוויקינגים הם לא רק אנשים אכזרים, ברוטליים, אלא תמימים מאוד, מאמינים לכל זה, הם ילדים גדולים. אבל כן יש חיבה מסוימת עד היום לדנמרק, בדנמרק, לעבר הוויקינגים.
למרות האכזריות הגדולה.
כן, היו אכזרים בשולי הדברים, אבל למעשה הם היו ילדים גדולים.
אבל בתקופת המאה ה-19 הוויקינגים הם כבר היסטוריה רחוקה.
כן, אבל עכשיו פתאום יורש העשר של דנמרק נעלם.
נעלם?
כן, הוא מת. ואין לו יורש.
עליו השלום.
כן, אבל עכשיו היה מי היורש. בשביל ביסמרק, ודעתי, אני תומך בדעה של ביסמרק, הייתה תוכנית מאוד ברורה. והוא רצה לנצל כל חולשה, וכל ליקוי, וכל נסיגה של אויבים, כדי להרוויח, לא להגיע כסף, אלא להביא עמדות.
רגע, אתה עכשיו מכניס לתמונה שחקן נוסף, מרכזי, משמעותי, אוטו פון ביסמרק.
זה מן הצד. ובוחן את הסצנה הבינלאומית, מה מתרחש.
אבל גרמניה, שבראשות ממשלתה הוא עומד באותה תקופה, או פרוסיה של אז, אין חזקה על דנמרק באותה תקופה, כלומר היא לא שולטת בה.
לא, אבל יש ויכוח גדול מאוד, מעתיד, קליין דויטשלנד או גרוס דויטשלנד, גרמניה קטנה או גרמניה גדולה. למעט עין, גרמניה קטנה, היא משהו צנוע. אבל למעשה גרמניה הקטנה היא דבר שהוא לא סלוע מאוד, שזה שלטון פרוסי על שאר מדינות הגרמניות. שגרמניה הגדולה זה גם בוהמיה וגם הונגריה ולא טהורי. כלומר, הגרמנים הלאומנים רוצים גרמניה טהורה ללא ערבוב דם אחר.
כלומר, בעצם מה שאתה אומר זה שמתנהל ויכוח על דמותה של גרמניה.
עתידה.
עתידה של גרמניה. כן. האם גרמניה צריכה לכלול רק את המדינות הגרמניות, שאנחנו מדברים על משהו כמו 160 מדינות, נכון?
כן.
שבראשן, אתה אומר, תעמוד פרוסיה, או שגרמניה צריכה להתפשט ולהתרחב.
גם אוסטריה עומדת בראשה מפני שזה תואר קיסר יש לאוסטריה ולא לפרוסיה. ועל כן אוסטריה חושבת שלנו מגיע השלטון, כי אנחנו יורשים מהאימפריה האבסבורגית שימי הביניים, והרבה יותר פרסטיג'ה, יותר יוקרה.
אבל גרמנים רוצים עצמאות.
מה לגרמנים יוצא לעשות?
הפרוסים רוצים לאחד את גרמניה ולהתנתק מאוסטריה.
בדיוק. הסיסמה זה קליין דויטשלנד, אבל למעשה זה גרוס דויטשלנד, מפני שהם רוצים אמנם כאילו גרמניה קטנה, אבל למעשה הם רוצים גרמניה שלהם.
כן.
ולהיפטר מצ'כים ומסלובקים ומהונגרים וכל מיני עמים אחרים.
כמה הוויכוח הזה נגע לכל האזרחים בגרמניה, או שזה היה משהו שבאמת התעסקו בו רק הפוליטיקאים, אנשי השררה?
ב-1860 ומשהו, ביסמרק נאם נאום אחד ברייסטאג, שאומר שהשגיאה של המהפכה של 1848 היו פטיציות, אסיפות עם והצבעות. הבעיה תיפטר רק על ידי דם ואש. ועשה רושם כל כך מחריד. הביטוי היה כאילו, על המעשה הוא ביסר את הפוליטיקה הפרוסית.
כן.
שגרמניה תאוחד על ידי כוח פיזי, על ידי הצבא הפרוסי, שהוא הטוב ביותר, אלא כל הגרמנים לא קיבלו את זה, והיה ויכוח גדול עם אוסטריה, היורשת האבסבורגים, היא לא יכולה להיות, האימפריה הקדושה הרומית, של העם הגרמני, שמי ביניים, הייתה מטריה אבסבורגית.
כן.
אז כבר נוותר עכשיו על האבסבורגים הללו עיקרים כדי לעבור לפרוסיה, שהיא בלתי מנוסה. אבל ביסמרק היה ללא ספק פרוסי, ורסה להביא והביא לנצחונה של פרוסיה, בזכה ויכוח בגרמניה הקטנה או גרמניה הגדולה.
כשהוא תומך בגרמניה הקטנה.
כלומר הגדולה.
כן.
כאן יש בלבול אחד גדול. הגרמניה הקטנה של ביסמרק הייתה למה גרמניה הגדולה.
כן, זו הייתה התוכנית שמדברת על באמת אוטונומיה גרמנית ועל איחוד של גרמניה תחת השרבית הפרוסית.
ובלי הונגרים ובלי צ'כים ובלי אוהמים ובלי ימים אחרים.
אז זה לגבי המאבק הפנים גרמני. איך הדנים נכנסים לתמונה?
בדנמרק הייתה שושלת עם דם גרמני, כשהשושלת נעלמה.
הנסיך נפטר ואין לנו מי שיתפוס את מקומו.
כלומר, יש להם מועמדים, או שושלת דנמרק דנית וטהורה, או גרמנית מעורבת, לא ברור מה יהיה הפתרון. ובכל אופן, בדנמרק יש אגיטציה גדולה מאוד, ואומרים, אנחנו דנים, אבל אנחנו שייכים לעם הגרמני, ועל כן אנחנו חייבים להיות מעוניינים לא לריב עם השכנים שלנו מן הדרום.
אבל למה הם רואים את עצמם כחלק מן העם הגרמני? אכן יש מוצא משותף בהקשר הזה?
קודם כל, רוב העם, מדובר בשתי נסיכויות, שלזיג והולשטיין.
כן.
שהעם למעשה מדבר דנית. האינטליגנציה מדברת גרמנית. ועכשיו, בנוגע לעתידה של שתי הנסיכויות, תלוי מי ישלוט בה. ביסמרק היה מאוד ברור שהן גרמניות, והן חייבות להיכנס לגרמניה ולהתפולל בתוך העם הגרמני.
אבל איך זה מתיישב עם רעיון הקליין דויטשלנד, לכאורה גרמניה הקטנה?
הדנים הפכו גרמנים.
כלומר, מבחינת ביסמרק, הדנים אינם שווים להונגרים או לאוסטרים, שאותם הוא לא רצה לכלול תחת המושג הגרמני.
מפני שהאמת היא שהדנים באותם האזורים היו בתהליך של גרמניזציה. האינטליגנציה שלהם דיברה גרמנית, קרה גרמנית, החינוך היה גרמני. אבל כן, ביסמרק חשב, אם נדגיש את הצורך להכליל אותם בתוך גרמניה, מה טוב, יבחנו אזרחים נוספים. וזה כמובן לא מצא חן בעיני המעצמות האחרות.
כלומר, רק כדי להבין, הוא רוצה להמליך מלך מהשושלת הגרמנית על דנמרק.
לא, הוא רוצה שהשושלת הקיימת תמשיך, מפני שהיא תהיה אלמנט של גרמניזציה.
השושלת הקיימת שנעצרה.
כן, כן.
אבל יש בכל זאת עוד קרובי משפחה שיכולים להיכנס.
בדיוק.
מנגד אבל אמרנו, יש טוענים לכתר שהם מדם דני טהור.
בדיוק, כן, אבל הם חלשים, לא חשובים, ולא מתחשבים בהם.
ואיך העם הדני עצמו מתייחס לסוגיה?
אי אפשר לדעת.
לא שואל, אף אחד לא שואל אותו.
בדיוק.
הבנתי.
לא היו אז בחירות.
משאלי ים.
כן. אבל למעשה ביסמרק הבין שחלקים הדנים שתומכים בגרמניה הם דנים המגורמנים.
כן, והם גם האליטה, ולכן יש סיכוי שהם יצליחו...
כלומר, היא מדברת על גרמנית, לא עובדת גרמנית,
כן.
שולחת את הילדים בבתי ספר גרמנים. דנמרק היא פרובינציאלית כזאת.
אז הוא מצליח לגרום לכך
שהשושלת
הזאת תישאר, תיוותר על קנה?
בהחלט, אמנם יוצא... יש מלחמה, הדנים מתגייסים, והם נפגשים עם הפרוסים, והם מנסים.
רגע, הדנים נלחמים עם הפרוסים?
בהחלט.
מדוע?
כדי לשמור על עצמאותם כאילו.
אז הדנים לא רוצים לקבל את התכתיב של ביסמרק.
יש מאבק בתוך דנמרק, ואלה שלא רוצים לקבל, הם מתגייסים כאילו. להגן על דנמרק, אבל למעשה הם מוכנים להתבולל ברוב הגרמני.
אז מה, זה מאבק מחור מראש כזו? מלחמה ש...
לפי דעתי כן.
מעניין.
כן. וביסמרק היה מי שמושך כאן...
מחותים.
כן.
אז יש מלחמה, הפרוסים מנצחים.
פעמיים.
שתי
מלחמות קטנות. מדובר בשני מחוזות, שלזוויג והולשטיין.
כן.
ואז... פרוסיה, ביסמרק, מציע פתרון. שלזוויג לפרוסיה, הולשטיין לאוסטריה. זה יאחד את הכוחות האוסטרים וגרמנים. אנחנו אחים, אנחנו סוף סוף נחלק את הדבר שלנו, לא ניכנס עם הקונפליקטים זרים.
אבל המשמעות של סיפוח שלזוויג לגרמניה, אומרת שהדנים יצייתו למרותה של פרוסיה, או שיש להם מלך משלהם?
לא, לא, לא. המלך היא עכשיו מציית לפרוסיה.
לפרוסיה.
כן, כן. אבל ביסמרק דואג שהחלק שהלך לגרמניה ייכנס לסכסוך עם החלק השני, ככה שלמעשה יגרום למלחמה.
מלחמת אזרחים בדנמרק.
כן. אבל הכל ייגמר עם הניצחון גרמני, וגם שלזיק וגם הולשטיין הופכים חלק של גרמניה.
אז בעצם ביסמרק מצליח לספח אליו את דנמרק כולה.
וזה כמובן לא מושא חן בעיני אוסטריה.
זהו, הם לא מתערבים?
הם מתערבים. ואז יבואו קרב המכריע בקוניגרץ ב-1960. הקרב המכריע בקוניגרץ, אשר יקבע מהי עתידה של גרמניה בכלל. ולמעשה זה ניצחון פרוסי. ועד כדי כך שהאוסטרים מקבלים מכה איומה, והמלך הגרמני כבר רוצה להיכנס בווינה כמנצח.
ולכבוש את ווינה.
כן, ובקושי ביסמרק מצליח לשכנע אותו לוותר על הרעיון הזה.
אבל איך גרמניה מצליחה לנצח פעם אחר פעם? בכל זאת, אוסטריה, מדינה עתירת זכויות,
כן,
שידעה מלחמה אחת או שתיים בחייה.
האלמנט כאן שאוסטריה לא הייתה גרמנית טהורה. היו כל מיני עמים אחרים.
בסדר, אבל כן. להיות גרמנית טהור זה לא משהו מבטיח ניצחון במלחמה.
לא, אבל בשנת התעמולה הגרמנית, אנחנו גרמנים טהורים, כן. אוסטרים לא כל כך, אבל כן הסיסמה שהייתה מאוד פופולרית זה קליין דויטשלנד. גרמניה קטנה, אבל גרמנים בינינו לעצמנו לא רוצים את הצ'כים, לא רוצים את הסלובקים, לא רוצים את ההונגרים.
אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר כל הזמן על הגרמנים הטהורים ועל גרמניה הטהורה, וזה כמובן מהדהד לנו מאוד לאידיאולוגיה ולתעמולה של המפלגה הנאצית.
אנחנו עדיין לא.
ודאי שעדיין לא, אבל זה נשמע כאילו באמת המפלגה הנאצית שאבה חלק גדול ממקורותיה מהרעיונות של ביסמרק.
לא ספק, היה לאומן גרמני, והנאצים היו לאומנים גרמנים.
אבל גם הדיבור הזה על הטוהר, גם הוא...
טוהר גזע, זה סגנון נאצי טהור.
בהחלט.
אם כי אי אפשר להגיד שביסמרק היה נאצי. היה יחסים עם היהודים טובים מאוד, הבנקאי שלו היה יהודי, הוא התייעץ עם יהודים.
אז מה, הוא ראה ביהודים חלק מגרמניה? גם היהודים היו גרמנים טהורים מבחינתו?
אם הם היו בעלי תרבות גרמנית, כן.
אז כן, כן. מעניין.
כן, כן.
כלומר, אם אני מבינה אותך נכון, העניין פה היה גם שהצבא הגרמני באמת נשען על כוחות גרמנים בלבד, בעוד שהאוסטרים גייסו לצבאם גם עמים אחרים.
ודאי, עוד מעט האוסטריה אפילו שני שמה, ותישאר אוסטרו-הונגריה.
כן.
אבל כן היא, ורשמית, תסכים שעם אחר ישלוט. עוד מעט הייתה גם תוכנית להכניס גם את הצ'כים.
והריבוי הזה של העמים בתוך הצבא האוסטרי יוצר בלבול, יוצר חוסר משמעת?
כן, בסוף אין בצבא האוסטרי המשמעת שבצבא הפרוסי.
כן.
כן, זה ברור. וההוכחה זה הקרב הזה המכריע בקוניגרץ ב-1960, ומעכשיו הלאה ועד מלחמת העולם הראשונה, אוסטריה תהיה עודף סרח. של מה שנקרא האימפריות המרכזיות, כלומר גרמניה ואוסטריה.
אז גרמניה אחרי הקרב המכריע הזה שולטת גם בחלקים מאוסטריה?
אוסטריה היא מדינה משלה.
נכון, אבל אתה אמרת שמלך פרוסיה רצה להיכנס לוינה, כלומר היו לו שאיפות.
כמנצח.
כמנצח, אבל גם כחובש, או רק כמנצח שיחזור אחר כך לפרוסיה?
כמנצח, אבל ביסמרק הבין את זה, והרגיע אותו. והוא קיבל את העצה של ביסמרק לוותר על הכניסה הטריומפלית לוינה.
אז נוצר איזה סטטוס קוו בין שתי המדינות?
סטטוס קוו שלמעשה כל אחד יודע שהחלק החזק זה פרוסיה,
כן.
והחלק החלש זה אוסטריה. פרוסיה תגרור את אוסטריה למלחמת העולם הראשונה ב-1914. למעשה היא סיבת שהרצח יורש העצר האוסטרי.
כן. והדנים, מתי הם מתנתקים שוב מפרוסיה?
אחרי מפלת גרמניה, ב-1918, בעלי הברית רצו להוציא אותם מן הברית עם גרמניה.
את אותם שני מחוזות דנים שהזכרנו קודם.
כן, אבל הם כבר היו לגמרי גרמנים, וזה לא הצליח.
כך שעד היום אותם שני מחוזות, שלזיג והולשטיין, שסיפח ביסמרק, שייכים לגרמניה.
כן, לגמרי. אני הייתי שם, חקרתי שם, הם בקושי זוכרים שהם היו אי פעם דנים, כן. השפה הגרמנית הרבה יותר נפוצה משפה דנית, שפה בינלאומית.
כן.
שדניה זה משהו פרובינציאלי קצת.
והזכרת בתחילת התוכנית את הוויכוח האם פעולותיו של ביסמרק היו מתוכננות מראש, או שלמעשה היה לו מזל, ויד המקרה שיחקה לצידו.
לפי דעתי הם היו מתוכננות בראש, היה עבר דיפלומטי, הוא היה שגריר ברוסיה, שם בצרפת, הוא הבין את הפוליטיקה הבינלאומית, ידע שפות אחרות.
כן.
אגב, הוא גם גדל פולנית, להפתעתי. הוא היה מאוהב באחוזות שלו. והיו אחוזה אחת שכוללה 9 כפרים.
9 כפרים?
כן.
באחוזה אחת?
כן, ואני שאלתי את המנהל הארכיון, איך אני יכול לבקר שם? אז הוא אמר, כן, מי שהיה ויזה פולנית תוכל. כלומר, זה עבר לפולין בינתיים.
כן.
אחרי מלחמת העולם הראשונה. והגרמנים לא כל כך הולכים לשם. זה כואב להם.
כלומר, אתה מחבר את ההצלחה האישית שלו ואת ההיסטוריה שלו, ומסיק מזה שהמהלכים שלו בעניין דנמרק, בעניין אוסטריה, היו מהלכים מתוכננים מראש. אבל יש עדויות היסטוריות שתומכות בזה?
לא ספק, כל המסמכים. הרי הוא פועל כאילו מתוך תוכנית, והתוכנית הזאת מוצלחת. סוף סוף הוא, את המטרה שלו, הוא השיג אותה. גרמניה הוחדה תחת הנהגתה של פרוסיה, לטובה ולרעה, אחרי זה הוכיח שפרוסיה היא דחפה את גרמניה למלחמת העולם הראשונה, האומללה,
כן.
שהפסידה אותה.
הזכרנו עד עכשיו בעיקר את המאבק של ביסמרק כלפי חוץ. בכלל. עם האוסטרים, עם הדנים. איך הוא מצליח לאחד את המדינות הגרמניות עצמן? הרי בסך הכל יש כאן מהלך מאוד משמעותי שהוא צריך לעשות כלפי פנים.
הוא הצליח מפני שהם סמכו על העובדה שפרוסיה היא מאורגנת, היא הולמת, היא מצליחה, שהמדינות האחרות הגרמניות, למשל, הייתה בעיה של בוואריה,
כן.
שהמלך שלהם היה קצת אקצנטרי, למשל,
מה זה אומר קצת אקסצנטרי?
אנשים שחושבים שהוא היה מטורף. לודיק השני, מלך בוואריה.
מה, מה הוא עשה?
הוא היה מוכב בווגנר.
שזה, אתה אומר, טירוף בפני עצמו, בעיניך.
לא, אבל אם יכלו לרחוש אותו, היה צורך לתמוך בווגנר. ובגיל 15 הוא ראה אופרה של ווגנר, מאז הוא נשאר קסום ושבוי. בינה רוחנית ליצירתו של וגנר, וכל הפרשה הזאת היא מאוד מוזרה, מפני שמותו הוא מסתורי וטרגי, ואי אפשר להבין אותו עד היום.
של לודוויג השני?
של לודוויג השני יצא יחד עם הפסיכיאטר שלו לטייל,
כן.
וכעבור זמן מה מצאו גביעותיהם באגם. ועד היום לא יודעים מה קרה.
לא יודעים איך לא. הוא מדוע.
כן.
מעניין. אבל מה שאתה אומר זה שביסמרק, על מנת לגייס את בוואריה, את לודוויג השני, היה צריך לממן את וגנר?
כן, לתת כסף לדודיק השני, כדי שהוא יממן את וגנר, ולרכוש את דודיק השני לעניין הפרוסי.
טוב לדעת שהחלטות צערות גורל ומשמעותיות כאלה מתקבלות משיקולים ענייניים, לטובת העם, המדינה.
כן.
אז ביסמרק מצליח לאחד את המדינות הגרמניות תחת שרביטו. אמרת גם במחירים של שוחד ועיגולי פינות כאלה ואחרים.
כן.
והזכרת קודם את מדיניות גרמניה הקטנה לכאורה, שאומרת שגרמניה לא צריכה להכניס לשטחה או לריבונותה אזרחים של מדינות אחרות.
כן, אבל ביותו יודע זאת, הוא עשה ביסמרק כל מיני שגיאות, והוא נתן לקיסר וילהלם עשה כל מיני שגיאות. למשל, הייתה מלחמה עם הבורים.
עם הבורים?
כן.
לפני שנמשיך, אולי תסביר לנו בעצם במי מדובר.
בורים הם הולנדים שהתיישבו באפריקה הדרומית, ואמנם הם לא מנעו את כיבושה של ידי האנגלים, אבל הם השלימו עם האנגלים בתנאי שהאנגלים יבטיחו להם את היתרונות כלפי הלא לבנים.
בעצם הבורים הם הלבנים שהשתלטו על דרום אפריקה, וגם לימים אחר כך המאבק יהיה בין השחורים לבין אותם בורים שהפכו כבר לתושבים בדרום אפריקה.
לא, לרוב.
בוודאי, הפכו לא רק לתושבים, כן, אלא כן. לשליטים של דרום אפריקה.
כן, כן.
אבל בתקופה שאנחנו עוסקים בה, אזור כולו נכבש על ידי בריטניה. ועכשיו
בחלק.
הבורים הופכים להיות במובן מסוים לנתיניה של המלכה.
כן.
או של המלך באותה תקופה.
מלכה.
המלכה.
ויקטוריה.
יפה.
כן, כן.
ויש מאבק בין הבורים לבין הבריטים.
כן. קודם כל הבריטים לא כל כך הסכימו לגזענות של הבורים. סוף סוף, האימפריה הבריטית לא הייתה גזענית. אבל כאן הם הנהיגו גזענות דרם היטלר, כלומר
כן.
זה לא היה מקובל לתתה.
אם כי גם בארצות הברית הייתה עבדות.
כן, אבל בארצות הברית הלכו לאט לאט, ביטלו את העבדות
ברור,
הזאת.
ברור.
לינקולן וכל
ברור.
זה.
ברור, ובדרום כן. אפריקה זה נשאר, יישאר עוד שנים עד למאה ה-20 כמובן, עד לביטול שלטון האפרטהייד. אז הבורים מתווכחים, או רבים, מתעמתים עם הבריטים.
כן.
ביסמרק, או יותר נכון, וילהלם השני, מלך פרוסיה, או קיסר פרוסיה, בוודאי לא התכוונתי להעליב, קיסר פרוסיה מתערב בסכסוך הזה.
כן.
מה הוא עושה?
הוא מברך, הוא מברך את הבורים שלוחמים נגד האנגלים, והוא מברך להם מברק. וזה עשה דבר שמחריד.
כלומר, הוא תומך בבורים במאבקם נגד האנגלים.
סוף סוף הוא הנכד של המלכה ויקטוריה.
הוא הנכד של המלכה ויקטוריה. אתה אומר, סוף סוף כאילו כולנו יודעים את זה.
היא מתה בזרועותיו.
מה אתה אומר?
כן.
כלומר, הוא היה גם נכדה האהוב, או קרוב אליה.
כן. אמנם הוא חי ביחסים רע מאוד עם אמא שלו, מפני שהיא הייתה ביתה של ויקטוריה.
כן.
והיא רצה להפוך אותו לג'נטלמן בריטי, כשהוא רצה להיות יונקר פרוסי. אבל זה בינינו בעצם.
כלומר, הוא בעצם תוצאה של נישואין בין נציגת השושלת הבריטית לבין המלך הפרוסי באותה תקופה.
לא, המלך.
הקיסר.
הקיסר, כן, כן.
כן.
sei, sammen im Löwen ein Bindchen trinken, sondern darum drum Karte sei, sei, sei.
אז איך הוא פונה נגד משפחתו האהובה, נגד סבתא?
הוא שנא את הדוד שלו, עדות השביעי. והוא היה מקנה. הוא, למשל, הוא כותב כשהיה כנס ימי באנגליה, למה אין לנו צי? למה אני חייב לנסוע לצי הבריטי? ואז הוא התחיל את הפוליטיקה הקטסטרופלית שלו, להקים צי, מה שהביא אותו ליריבות עם אנגליה. יגרום לתעודה שהוא התייצב נגד אנגליה במלחמת העולם הראשונה.
כלומר, הוא עושה צעד אחר צעד, מעמיק את הקרע בינו לבין הבריטים, אמרנו גם התמיכה בבורים, במאבק ההוא בדרום אפריקה, כן. גם ההקמה, ניסיון ההקמה של הצי הפרוסי,
כן.
שמחריף את האימות עם הבריטים, וביסמרק מה עושה? מסתכל על כל זה ותופס את הראש בידיים ואומר שמישהו יציל אותי מעונשו של הקיסר הזה?
בדיוק, בדיוק.
ממש כך.
בדיוק, עד הסוף הוא מפטר אותו.
הקיסר את ביסמרק, לא להפך.
כן, כי הם כבר יכולים לעבוד יחד.
אנחנו מתארים כאן את המתיחות בין ביסמרק לבין וילהלם השני. צריך לזכור שבעצם ביסמרק החל את שירותו הדיפלומטי, הפוליטי, אצל וילהלם הראשון.
כן, בהחלט.
אביו של וילהלם השני, שהיה נשוי לביתה של המלכה ויקטוריה.
בדיוק, שנקרא גם ויקטוריה כדי לבלבל את האויב. היא נקראה גם ויקטוריה.
הבת גם נקראה ויקטוריה. טוב, זה כבר לא מבלבל רק את האויב, זה מבלבל את כל הסביבה.
בדיוק. והיא רצתה לעשות ממנו ג'נטלמן בריטי.
כן, וזה לא הלך, כפי שאנחנו יודעים.
בדיוק.
אבל היחסים של ביסמרק עם וילהלם הראשון היו יחסים מצוינים.
בהחלט, בהחלט, כן.
הוא גם רומם אותו והלה אותו, למעשה, וילהלם.
כן, בהחלט, כן. טוב, ביסמרק היה נכס גדול מאוד. קנצלר הברזל, שניהל את רוסיה והצליח לנוע, אבל היה ברור מאוד כאשר הוא פותר,
כן, אמרנו על ידי וילהלם השני.
על ידי וילהלם השני, שעכשיו הם הולכים למלחמה. כי מי שהגיע היה ביסמרק, עכשיו אם יסלחו ביסמרק, קיצונים השתלטו על גרמניה, ומה שיביא עד הסוף למלחמת העולם הראשונה.
עד כדי כך הייתה חזקה המתיחות בין ביסמרק לבין וילהלם השני,
כן.
שביסמרק ממש התכחש למורשתו, נכון?
הריב פרץ מפני שוילהלם מתנגד לנקיטת אמצעים דרסטיים נגד הפועלים. והוא טען שביסמרק רוצה להפוך את המלכות שלו לשפיכות דמים.
רגע, צריך להסביר נדמה לי את הרקע.
כן.
יש מאבק פנים גרמני,
כן.
של הפועלים בשלטון.
כן.
מדוע?
הפועלים.
פועלים, אוהבים להיאבק.
כן, כן.
נאבקו על זכויותיהם, אתה מתכוון.
בדיוק.
איך ביסמרק מטפל במפגינים הפועלים?
הוא רוצה אמצעים דרסטיים. אבל וילהלם מתנגד, הוא אומר, אתה רוצה להפוך את מלכותי לשפיכות דמים. זו סיבה של איבה ביניהם.
אבל דווקא נראה שפה ביסמרק הוא הגורם המציס, ווילהלם השני הוא הגורם הממתן.
כן, אבל כאן הבעיה שקרב פנימי בין אלה שניים, ווילהלם חשב שביסמרק הזקן שמרן, ולא מבין את הפועלים, וילהלם טען שהוא סוציאליסט, הוא פתוח.
קצת קשה לקיסר להיות סוציאליסט, אני חושבת. אם אתה סוציאליסט אמיתי, ותר על קיסרותך והצטרף למאבק הפועלים.
כן, אבל הוא רצה להישאר קיסר.
בוודאי, אין דבר יותר נעים מלהיות סוציאליסט עשיר.
בדיוק. קיסר.
והריב הזה גורם לקרע הסופי שגורם ושמוביל לפיתורים.
כן.
ועד כדי כך ביסמרק כועס שהוא לא מוכן שיזכירו את וילהלם השני אחרי מותו, נכון?
בדיוק. ביסמרק ביקש על עבר הקבר שלו יכתב משרת נאמן של וילהלם הראשון.
כלומר, שתימחק מההיסטוריה שלו כל הפרשה עם וילהלם השני.
שני, כן.
אבל היה ביניהם עוד קשר אחרי הפיתורים?
יש כמה ביקורים מעניינים. מדי פעם וילהלם בא לבקר אצל ביסמרק המפוטר באחוזתו.
קצת מזכיר את הביקורים אצל בן גוריון בשדה בוקר אחרי
כן,
ש...
כן. ואז אומרים לוילהלם, כל עוד שיש קצינים כאלה, אין מה לחשוש, אבל יבוא יום, כבר לא יהיו לך קצינים, ואז זה יהיה חמור מאוד.
נשמע שבמאבק הזה אתה בצידו של ביסמרק.
תראי, הוא פותר, הוא מת כאחרי שנתיים.
שנתיים אחרי שפותר?
כן, כן.
במובן מסוים העבודה נתנה לו את חייו.
נשארו, הארמון שלו נשאר לו.
האחוזה בעלת תשעת הכפרים כן, כן. נותרה בידיו. אז גם הוא היה סוציאליסט עשיר.
נניח, כן, כן.
There is a tavern way down in Brittany. The weary soldiers take their liberty. The keeper's daughter, whose name is Madelon, pours out the wine while the soldiers carry on. She teases one and all, but favors none at all. And here's the way they banter every time they call.
Oh, Madelon, you are the only one. Oh, Madelon, for you will carry on. It's so long since we have seen a miss. Won't you give us just a kiss? But Madelon, she takes it all in fun. She laughs and says, you see, it can't be done. I would like, but how can I consent? When I'm true to the whole regiment.
מי תופס את מקומו?
וילהלם השני.
לא מתמנה ראש ממשלה בנוסף לקיסר?
יש כל מיני ראשי ממשלה
לא משמעותיים.
לא משמעותיים, כן.
אז מי שמקבל את ההחלטות?
ההחלטות זה וילהלם השני, עצמו, כן.
וזה יוביל את פרוסיה, גרמניה, למלחמת העולם הראשונה.
בדיוק. ההנהגה של ביסמרק הייתה מאוד זהירה. עם וילהלם השני עוברים, קודם כל הוא נטיל את רעיונות לעיתונות. והרעיונות הללו היו סקנדלוזים. הוא היה אומר, אתם משוגעים בריטים, אני מצטט, אתם הבריטים, אתם משוגעים. האמת היא שהוא רצה להקים צי. והוא הבין שאם להקים צי, אז הוא יסכסך עם אנגליה.
כמו שהזכרנו קודם, שאכן קרה.
כן, כן, בדיוק.
אבל אני מתרשמת באופן כללי, גם מהמברק שלו לבורים, גם מהרעיונות האלה שבהם הוא מכפיש את בריטניה, שהוא לא היה דיפלומט גדול.
הוא היה טיפש גדול.
טיפש גדול?
כן. הוא היה קיצוני, לא שקל את הדברים שלו, היה הפגנתי ותעמולתי, זה עורר חוסר אמון.
ולא הייתה לו אופוזיציה מבית?
יש סיור מפורסם, הנווט יורד מן האונייה, יורים את הנווט, כלומר גרמניה, הוא יורד מן האונייה, ומי יודע...
לאן האונייה תפליט?
כן.
כשהנווט במשל...
הנווט שהביא אותה לתהילה...
אז הנווט הוא ביסמרק, במובן מסוים.
כן, כן.
הוא זה שמפנה את מקומו, והסירה נותרת ללא נווט, ללא מנהיג.
בדיוק, כן.
אז הייתה תחושה בעם הגרמני שוילהלם השני לא עושה את העבודה.
בדיוק. ובצדק.
וכל השרשרת האירועים הזו מובילה אותנו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.
כן. קודם כל, יש נקודה נוספת. הברית עם רוסיה... כלומר, צרפת שמרה מאוד על הברית עם רוסיה, וזה היה למעשה הביטחון שלה, שגרמניה לא תנצח אותה. סוף סוף רוסיה הייתה מעצמה גדולה מאוד.
כן. אז הצרפתים קורטים בריטים הרוסים כן. כדי למנוע פלישה אפשרית מגרמניה. כן,
וקרה משהו אחר. המרסלייזה הייתה אסורה.
מה, ההמנון הצרפתי?
כן.
היה אסור ברוסיה. למה המרסלייזה אסור ברוסיה?
כי זה שיר מבחני.
והצאר ששולט לא רוצה שמה שקרה בצרפת יקרה גם אצלו.
אבל קרה משהו. הצי שלח עונייה.
איזה צי?
הצרפתי. שלח עוניית קרב לקרונשטאט, ברוסיה. והתזמורת נגדה את המרסלייזה. הצאר, אלכסנדר שישי, מקבל את העונייה הצרפתית, וכשהתזמורת שלה מנגן את המרסלייזה, הוא קם מצדיע.
אז איך זה אפשרי? אם הוא עצמו אסר את המרסלייזה, למה הוא עכשיו מצדיע לו?
מפני שהוא רוצה עכשיו בריטים בצרפת.
וזה גורם להגמשת הכללים.
בדיוק. דרך אגב, השגריר הגרמני, כשחזר מן הטקס הזה, הלך לטלפון וכמעט בכה. הוא הודיע, השר מזיע למרסלייזה.
הוא הבין את המשמעות הפוליטית של הצעד הזה.
הרס כל המעשים שלי, אמר
הגרמני. ברגע שהצרפתים והרוסים משלבים כוחות, גרמניה נמצאת בבעיה. אבל העובדה שהגרמנים מבינים שצרפת ורוסיה משלבות כוחות, לא מונעת מהם להתחיל את מלחמת העולם הראשונה.
קרה משהו אחר.
מה קרה?
הייתה הסכם הלבבות. פתאום אנגליה מתקרבת לזה. כלומר, פתאום גרמניה היא מחותרת. גם מצד רוסיה, גם מצד...
כלומר, אנגליה, צרפת ורוסיה, כולן במובן מסוים מתאחדות נגד גרמניה.
כן.
אבל הצעד שגורם לפרוץ המלחמה ממש, הוא ההתנגשות ביורש העצר.
כן, אבל קודם כל תשכחי שהגרמניה רצה להקים אימפריה קולוניאלית, על חשבון מי? זו באנגליה. כמו שעצם העובדה שווילהם בכה, כשיש ויקטוריה צי, ולי אין, ורצה להקים צי, זה עצם פרובוקציה לגבי אנגליה.
אבל אתה מתאר פה מצב פוליטי מסוים. המצב הפוליטי הזה, או המדיני הזה, הוא שיש לנו את גרמניה מצד אחד, את צרפת, את אנגליה ורוסיה.
כן.
שלוש מדינות לא קוטלות קנים.
כן.
מהצד השני.
כן, אוסטריה מצד...
ואוסטריה מהצד השלישי.
כן.
אז איך על תוך המציאות הזו בעצם מוצאת את האש שתתחיל את מלחמת העולם הראשונה?
היורש העשר של אוסטריה הונגריה בא לבקר בסרביה, במונטנגרו, והוא נרצח על ידי לאומנים קרואטים.
כן.
וזה הביא לפרוץ מלחמה בין רוסיה לבין גרמניה. הרי האוסטרים האשימו את סרביה, הנתמכת על ידי רוסיה, באחריות להתנגשות.
ולכן האוסטרים נלחמים ברוסים.
כן, בהחלט.
למה שגרמניה תיכנס לסיפור? הרי אמרנו שגרמניה היא במצוקה מכל הצדדים.
כן, אבל היא בבריטים, הברית ההיסטורית, אוסטרו-הונגריה, כן.
אז למעשה יש לנו כאן שתי בריתות שנלחמות אחת בשנייה.
כן.
גרמניה ואוסטרו-הונגריה מול הרוסים, הצרפתים והאנגלים,
כן.
בעקבות אותה התנגשות מפורסמת שהייתה עילת המלחמה של מלחמת העולם הראשונה, מלחמה שבסופו של דבר כמובן תוציא את גרמניה מוכה וחבולה.
בדיוק.
ואותה מפלה של גרמניה נחשבת מבחינה היסטורית לאחד ההסברים לפרוץ מלחמת העולם השנייה, והנה שוב התחברנו מביסמרק של תחילת התוכנית, אל המפלגה הנאצית של המאה ה-20,
כן.
שבסופה.
אני לא רוצה להגיד שביסמרק היה נאצי.
לא, בוודאי שלא.
כן, כן.
אבל אתה כן רואה קו שמחבר בין השניים.
כן, לא היה אנטישמי. זה חשוב, נקודה מאוד חשובה.
ובכל זאת הוא דיבר כן. על התואר הגרמני.
הרעיונות האנטישמיים והלאומנים היו באוויר, אבל היטלר לקח אותם וגיבש אותם. ושם תורה משלימה.
כלומר, הוא לקח את הלאומנות של ביסמרק, והוא לקח את האנטישמיות של רבים שקדמו לו, וגנר ואחרים כמובן.
בדיוק, כן.
והפך אותם לכדי תורה אחת, שהפכה להיות התורה ההרסנית ביותר בתולדות ההיסטוריה, כפי שאנחנו מכירים אותה.
כן, וזה מה שלא עזר לגרמניה.
שעה היסטורית. תוכנית מכוונת או יד המקרה? הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על תפקידו של ביסמרק בעיצוב גרמניה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דור אבידן, רונה שפילר, עדי רוזלי ואלי ויטמן. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים נילס גייד, כריסטופר וייסה, וולפגנג אמדאוס מוצרט ולודוויג ון בטהובן. כמו כן הושמעו שירי עם הולנדיים וכן ההמנון הדני.
Young Johnny Jones, he had a cute little boat, and all the girlies he would take for a float. He had girlies on the shore, sweet little peaches by the score. But Master Johnny was a wiser, you know, his steady girl was Flo. And every Sunday afternoon, she'd jump in his boat and they would spoon. And then he'd row, 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 way up the river he would row, row, row. A hug he'd give her, then he'd kiss her now and then. She would tell him when. They'd fool around and fool around, and then they'd kiss again. And then he'd row, 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 a little further he would row, oh, 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 oh. Then he'd drop both his oars, take a few more on calls, and then he'd row, row, row.
Once more round the island.
Then he'd row, 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 way up the river he would row, row, row. A hug he'd give her, then he'd kiss her now and then. She would tell him when. They'd fool around and fool around, and then they'd kiss again, and then he'd row, row, row. A little further he